בוודאי שהייתה מחשבה וגם החלטה, שאנחנו נצטרך להדביע את הכלי שייט של שייטת 13 ולצאת החוצה רק עם הלוחמים, לאסוף אותם מהמים ולהדביע את הכלי.
קטעים עם יובל מלכי. קטעים, פרק 520, דרך נץ, חלק שני, בנמל ענבה. בפרק הקודם סיפרנו לכם על חוליות המחבלים שעמדו לצאת לדרך מנמל ענבה באלג'יריה. המחבלים התכוונו לבצע פיגוע ראווה ביום העצמאות בתל אביב ולנסות לפגוע באישיות בחירה. ארבע ספינות טילים או סטילים של חיל הים הוכנסו לפעולה. שניים, אחי רומח, אוניית חיל הים רומח, ואחי קשת, הפליגו אל חופי אלג'יריה. שני סטילים נוספים, אחי גאולה ואחי עצמאות, שימשו כספינות אבטחה. שתי ספינות הטילים של חיל הים, עם כוח של שייטת 13, הגיעו עתה לנמל ענבה באלג'יריה, לאחר מסע של כמעט 3,000 קילומטר. עתה היה עליהם לאתר את כלי השייט של המחבלים, ולסכל את הפיגוע המתוכנן. האזנה מענה.
שמי אורי פלקס, פלקס אורי. לפני 37 שנה הייתי בשירות סדיר בשייטת 13, והסיפור מתחיל ביום ראשון בבוקר, שאנחנו חוזרים מסוף שבוע רגיל בבית, ומקבלים ממפלג לוחמים שלנו, סגן אלוף גלינקה, הוראה להתחיל להתאמן בנמל כל לילה עד הודעה חדשה. עשינו אימון בראשון בלילה, עשינו אימון בשני בלילה, ובשלישי בבוקר קראו לנו לחדר תדריכים, חדר הרצאות. בחדר תדריכים הבנו שמשהו קצת מוזר, כי המספר משתתפים היה נמוך מאוד, מעט מאוד קצינים, ושמים לנו מפה על הלוח של הים התיכון, ואנחנו מגלים שאנחנו בדרך למערב הים התיכון, במילים אחרות לאלג'יריה. והמידע שניתן לנו הייתה מידע מועט מאוד, שארגון המחבלים של אבו ג'יהאד מתכנן לעשות מגה פיגוע בתל אביב. יש שני כלי שייט שעוגנים כרגע בנמל באלג'יריה, נמל בשם ענבה, והתפקיד שלנו לעצור אותם, התפקיד שלנו להטביע את שני כלי השייט בתוך הנמל. שהתוכנית המקורית היא ששני זוגות, זוג אחד בפיקוד אופר טל והבן זוג שלו גל מאירי, וזוג שני בפיקודי והבן זוג שלי בועז ויינפלד, אמורים להטביע את כלי השייט. הזוג שלי את המונלייט והזוג של אופר טל את הווירוס.
המחבלים התכוונו להגיע לחופי תל אביב בעזרת שתי ספינות גדולות. אחת מהן נקראה המונלייט והשנייה את הווירוס. השם אטווירוס הוא למעשה הר גבוה באירודוס.
אנחנו עולים לסטילים באותו יום בבסיס חיפה, מגיעים מעטלית לחיפה, וכשאנחנו עולים על הסטילים זה עדיין פסח, עומד הרב של בסיס חיפה ועושה בדיקת חמץ. כמובן שהוא מצא את כל הסקיות פיתות שהחיילים של שייטת 13 הברדקיסטים, קרי אנחנו הבאנו איתנו, הרי אנחנו לא נפליג 10 ימים הלוך חזור 3,000 קילומטר עם מצות, החרימו לנו את הפיתות. ככה התחיל המבצע דרך נץ בשבילנו. בשבילנו זה היה מבצע דרך חמץ, לא דרך נץ. וההפלגה מתחילה, הפלגה ארוכה של 5 ימים בערך כל כיוון, היה מאוד סוער בדרך. אני חושב שאחרי פחות מ-48 שעות הטבח של הסטיל מפסיק לתפקד, והתחלנו להרגיש כמו רווקים, היינו צריכים להכין את האוכל לעצמנו, לא היה מי שיבשל. 24 שעות לפני שהגענו ליעד, בזמן שאנחנו מפליגים בדממת הלחות, אנחנו מקבלים הודעה שכלי שיט אחד עזב את הנמל, ואופר וגל קצת התאכזבו, כי זה היה כלי השיט שהם היו אמורים להטביע בשם הווירוס. מאותו רגע נדרכה כל המערכת בארץ, והסטילים התחילו לפטרל בארץ במטרה לגלות את הווירוס, לפני שהיא תצליח להנחית חוליה של 30 מחבלים למגה פיגוע. ואנחנו הגענו למים טריטוריאליים, אל מול היעד, אל מול נמן על הבא, ומהסטילים התחלנו לרדת, הורידו אותנו הצוות של שייטת 3 של המים עם הכלים של השייטת. באותו רגע היינו כוח על מימי של השייטת בפיקוד אלי גליקמן, כשאיתנו על ה... סירת פיקוד, על סנונית פיקוד, המשט שלנו, דידי ארי, והפלגנו לעבר הנמל, לעבר נמל ענבה. מה שרציתי עוד לציין, שלפני שירדנו לכלים שלנו, התלבשנו עם כל הציוד סלילה, ועם מוקשים, וזה מוקשים שעשו בהם שימוש פעם ראשונה בהיסטוריה, עם מנגנון אלקטרוני. המנגנון הזה, בשונה למנגנונים האחרים, היה מנגנון אלקטרוני דיגיטלי, והיה לנו הכבוד לקבל את המוקשים מכוונים כבר להצמדה עם השייה של 6 שעות מקצין החבלה המיתולוגי של שייטת 13, מורי דוד, שהפליג איתנו את כל ההפלגה. בזמן ההורדה ממים טריטוריאליים הים היה גם כן מאוד סוער בגלל רוחות מיסטרל, רוחות דרומיות, רוחות מיסטרל מנשבות מכיוון יבשת אירופה, צרפת, לכיוון החוף האפריקאי, שבמקרה הזה הוא חוף אלג'יריה. ברגע שירדנו לכלים שלנו, אז כמובן שהרגשנו כבר יותר טוב, כי יש יותר אוויר פתוח, והכלי הוא יותר קטן ונוח לנו, שאנחנו רגילים אליו מאשר סטיל שהוא קצת יותר עמוס ועם השן מנועים וכו', והתחילה התנועה לכיוון היעד. ברגע שהגענו לנקודת טבילה, זאת נקודה שהצוללים יורדים מהסירות אל המים, תרגלנו שני הזוגות, הזוג של אופר וגל והזוג שלי ושל בועז ויינפלד. למרות הידיעה שהתקבלה בזמן אמת, זה שאת הווירוס לא נמצאת, משט 13 דידי לוקח החלטה להוריד שני זוגות ייכנסו לנמל, הזוג שלי ושל בועז למון לייט, שקיבלנו גם עדכון בזמן אמת באיזה מקום, באיזה עמדה היא הוגנת.
שמי גל מאירי, שייטת 13, שירתתי ביחידת צדיק 2, יחידת הצוללים בשייטת. יום אחד קוראים לנו ואומרים, תעלו למפקדי יחידות, זה המשרדים של בשייטת, ובחדר התדריכים מראים לנו צילומים, מקום יפה, והיינו בטוחים שאנחנו נוסעים לאירופה. ככה נראתה שם העיירה, האזור, היו הרבה ניחושים, לא אמרו לנו בהתחלה איפה זה, סחבנו את זה, זה תקופה קצרה עד שידענו. אז התחלנו לעבוד על ללמוד את הנמל, שהוא היה די דומה לנמל חיפה, מבחינת הכניסה שלו והשבירה של המזרחים. הנמל הגדול, לא כולל הנמל הצבאי בחיפה. היה מודל, והיינו אמורים לצאת לים. כמובן, כמו תמיד, ברגע האחרון מבטלים. ופחות או יותר היה איזו תקופה, אני לא זוכר בדיוק עם שבועות, שזה ירד מהפרק, ואז זה עלה, מהר מהר, תגיעו, תגיעו, אני חושב שזה היה אפילו בשבת, הגענו לבסיס, עשינו איזו צלילה, הכנו ציוד, למחרת יצאנו לים, היינו שני זוגות, שאורי פלקס ובועז ויינפלד היו בזוג אחד, ואופר טל ואני היינו בזוג השני, פחות או יותר אנחנו ידענו לאן אנחנו מפליגים. הצוותים של הסירות מהשייטת שהתלוו, אני לא יודע אם ידעו בדיוק. אנחנו היינו בסטיל המוביל, ופשוט אחרים הפליגו אחרי הראשון, עד שלב מסוים שכנראה הם כבר ידעו. מבחינת הפלגה, אפשר שם איזה שבוע פלוס מינוס, עד שהגענו ליעד, זה היה, כמה שהבנתי, אנחנו לא היינו כל כך שותפים, אז אבל הייתה מורכבות די גדולה בלהתחמק מכל מיני יעדים בדרך, אמריקאים, רוסים וכל מיני מדינות שהפליגו שם באזור, גם עוניות אזרחיות. אני חייב להגיד שמבחינתנו זה היה הפלגה יחסית פשוטה, כי רוב הזמן ישנו. אין לנו יותר מדי מה לעשות בהפלגות האלה. עד שהגענו ליעד, מגיעים ליעד, קצת לפני מתחילים להתארגן. אותנו הורידו עם מוליות, אני חושב שזה היה מבצע ראשון, אחד הראשונים, שהשתמשו במולית.
מולית היא סירת גומי בעלת תחתית קשיחה, עשויה מפיברגלס. היא מיועדת בעיקר להובלת לוחמי הקומנדו הימי.
ירדנו לסירות, הייתה הפלגה קצרה, התקדמנו די קרוב ליעד, ראינו ממש כפי את הנמל. באיזה שלב מסוים הייתה קצת תנועה של סוחרות חוצה, לפי המודיעין לא היה בטוח שהאונייה שלנו נמצאת בנמל. לא ידעו אם היא יצאה או אם עדיין נמצאת, היה ברור שהאונייה אחת נמצאת בנמל, האונייה של פלקס וויינפלד. לגבינו הייתה סימן שאלה, לא היה ברור אם היא נמצאת שם או לא. בסוף, תוך כדי דיונים, הוחלט שאנחנו, דידי החליט שאנחנו נרד למים, נעשה צלילה, השביע אותנו שלא נטביע סתם אונייה, הבטחנו לו, ירדנו לחפש את האונייה. התחלנו באלמימי ובשלב זה מצלנו כל זוג לדרכו, ירדנו לתת מימי. אני זוכר שאיך שהתחלנו את הצלילה, בדיוק הייתה שם איזו סוחרת גדולה, ככה עברה מעלינו להגיד לנו שלום, כשסוחרת עוברת מעליך, אז כולך ככה המים עם ויברציות ומרגישים את זה יופי יופי. נצמדנו שם לקרקעית, זה לא היה יותר מדי עמוק, אז הייתה, הרגשנו את זה יפה. ונכנסנו לנמל, הספינה של פלקס וויינפלד הייתה ממש, הם שברו ימינה על המזח החיצוני. ואנחנו לקחנו את הנתיב של הנמל ונכנסנו פנימה. פשוט עשינו סיבוב ארוך בכל הנמל, עברנו את כולו, עשינו סיבוב שם בכל המזחים. תארינו היא לא הייתה. בגדול הצלילה הייתה עיוורת, כי אנחנו למדנו את המסלול, אבל את הצצות עשינו שהגענו למזח. הגענו, ראינו אונייה, התקרבנו, אתה קורא את השם של הבחרתום, לא היו שם יותר מדי אוניות, הייתה אונייה של פלקס ווייפן איך שנכנסים מצד שמאל, הוא לא היה נמל עמוס, היו שם אולי 2-3 אוניות סוחרות של בנמל. עשינו גירוד שם של כל המזחים, בדקנו את כל האוניות, בסוף, בסוף הגירוד אתה עובר שם בנמל הצבאי שלהם, היו להם שם איזה כמה ספינות לא גדולות במיוחד בגלים כאלה של דבורים שיש לנו פלוס מינוס, ויצאנו לנקודת חבירה לפגוש את אורי ובועז.
זה שוב אורי פלקס.
ירדנו למים שני זוגות, כמיטב המסורת עם פנים צבועות בשחור, עם עדי צהל, ואנחנו עכשיו רביעה שכלים מיוחדים גוררת אותם מאחריהם עד לפתח הנמל, 200 מטר לפני פתח הנמל. שני הזוגות נפרדים, אומרים שלום, וכל אחד יוצא לדרכו למסלול צלילה עצמאי. הזוג של גל ואופר, כמו שנאמר, לסריקה לאורך המזחים, לוודא שהתווירוס באמת אינה נמצאת בנמל. והזוג שלי ושל בועז לכיוון המטרה, שהיא המונלייט. בזמן הכניסה בנתיב המרכזי של הנמל, בשעה, בחצות לערך, עוברת מעל הראשים שלנו אוניית סוחר גדולה. אנחנו יודעים לפי הרעש של המדחפים, ומהחשש להישאב למדחפים, אנחנו עושים את מה שלימדו אותנו ונצמדים לקרקעית עד שהיא עוברת, וממשיכים בצלילה. אחרי הצלילה למרכז הנמל, מרימים את הראש, מפקד הזוג מרים את הראש, במקרה הזה אני, ל-2-3 שניות לוודא איפה הוא נמצא, ומתקן את המסלול לכיוון מרכז הרציפים. לחץ צילה של עוד כמה דקות למרכז הנמל, מרכז הרציפים, אני מגיע אל מול הכלי השייט המיועד שהוא המונלייט. את כלי השייט אתה מזהה בחשיכה, לפי הצללית שלו, לפי הגשר, לפי המנופים, לפי כל מה שלמדת על מודיעין כלי השייט. לפני שאתה יוצא למבצע, אתה מקבל תמונה של כלי שייט, אתה יודע איך היא נראית. אז כבר במרחק של מעל 200 מטר מכלי השייט, כשאתה במרכז הנמל ומרים את הראש 2-3 שניות מעל המים, אתה יכול לזהות מהניסיון והאימונים שעברת, שזה הצללית של כלי השייט שחיפשת, וזה חלק מהמודיעין שאתה מקבל על כלי השייט, דרך אגב. התמונה החיצונית שלו ואיך שהוא נראה, והגשר והמנופים והסיפון והחרטום, זה המודיעין על-ממי של כלי השייט. יש גם את המודיעין התת-ממי של כלי השייט, איך נראית השדרית שלו, כמה מדחפים יש לו, כמה להבים יש לכל מדחף, ולהרבה כלי שייט יש גם בצד הגוף, מה שאנחנו קוראים מאזנים, שזה כמו כנפיים שבעזות מטוס קטנות בצדדים, ואתה לומד את המיקום של כל הדברים האלה. ולפי הערכת מומחי חבלה ולפי הערכת מודיעין כלי השייט, לפני שאתה יוצא ומבצע הדבקה לכלי שייט, אתה מחפש את הנקודות תורפה שלו, חדר מנועים, הציר המדחף וכו'. אז אתה יודע לאיזה כלי שייט אתה מגיע ואיפה יכאב לו הכי הרבה שאתה תדביק את המוקש. ומרגע זה אתה לא מרים יותר את הראש מחשש שתתגלה. אחרי שעשית מה שנקרא הצצה ווידית מספר שניות שזה צללית כלי השייט שאתה אמור לתקוף, אתה נכנס מתחת למים, ומרגע זה אתה יודע שאסור לך להרים את הראש מחשש שתתגלה אם יש תנועה או זקיפים על כלי השייט. כעבור 5 דקות פחות או יותר, אתה מגיע מתחת למים בעומק של 7-8 מטר לכלי השייט, ואז אתה חייב ללכת ולבצע את ההוראות, שזה התנאי מתלה שקיבלת ממפקדי המבצע. התנאי מתלה אומר שאתה רשאי להדביק את המוקשים, אך ורק אם מולאו שני תנאים. תנאי אחד, אתה חייב לקרוא בירקתיים את שם נמל הבית שהוא תואם למודיעין שקיבלת, והשני, אתה חייב לקרוא את שם כלי השייט בחרטום הספינה. רק אחרי שוידית שבחרטום אכן כתוב מונלייט ובירקתיים כתוב את שם נמל האם, שאני כבר לא זוכר, נמל הבית של המונלייט, רק אז אתה רשאי להדביק את המוקשים. הגענו בצלילה לאונייה בצד שפונה לכיוון מרכז הנמל, מכיוון שהיא עוגנת לונג סייד במקביל למזח, והדבר דורש מעבר עכשיו מהצד הרחוק, הצד העמוק של האונייה לכיוון הנמל, לכיוון המזח, בכדי לכרוא את השם, בכדי לא להתגלות. המזח היה חלול, שזה אומר שהוא על עמודים, ואנחנו עוברים את האונייה מהצד שפונה לנמל אל תוך המדחף, והאדרנלין רץ, ואתה פוחד שהמדחף הזה חס וחלילה יפעילו אותו ואפילו לסיבוב אחד, אבל זה האימונים שאתה עושה, ועובר לכיוון המזח. ברגע שאתה מתחת למזח, גם אם יש תנועה למזח, אתה בלתי ניתן לגילוי, זה לילה, זה חושך, ואז אני מרים את הראש פעם ראשונה מעל המים בשביל לקרוא את שם נמל הבית, וכשאני מרים את הראש השעה אולי 1+ בלילה, אני שומע ערבית ושומע תנועה ואנשים על המזח. במילים אחרות, הם באמת היו לקראת יציאה מהנמל, או באותו לילה או בבוקר. אנחנו ממש הגענו בדקה 91, יש המון רעש בתוך האונייה, למרות שהיא לא מפליגה, עובדים בה גנרטורים וכל מיני מכונות אחרות שקשורות לצד, זה כמו בית סף, לצד הטכני של הספינה, ומבחינה הזאת לא הייתה בעיה של תאורה, וגם יש על המזחים, את התאורת מזחים, אין בעיה לקרוא בשעת לילה גם את השם של כלי השייט, שאתה ממש צמוד אליו מתחתיו. אני קורא קודם את שם נמל הבית, מוודא, ואחרי זה עובר לחרטום הספינה, וצריך לקרוא את שם הספינה עצמה, מונלייט. הבעיה היא שהחרטום הוא מתכער כלפי מעלה, מתכער בקוף ובעין, וקשה מהמזח לראות, או בלתי אפשרי לראות מהמזח את השם שלו. ואז אתה עובר לצד השני, לצד שפונה למרכז הנמל, וצריך להתרחק מכלי השייט בשביל לקרוא את השם, וזה מאוד מאוד רגיש, כי אתה צריך להתרחק מכלי השייט 20-30 מטר לפחות, מהפחד שתתגלה גם כן קיים כל הזמן. אז אתה מרים את הראש לשנייה, ומוודא באמת מונלייט, וברגע שווידיתי מונלייט, הלב מתחיל לדפוק, זה אומר שאני יכול להתחיל לעשות את מה ששלחו אותי לעשות, וזה להדביק שלושה מוקשים. מוקש כזה, הנפח שלו הוא 5 קילוגרם חומר נפץ, והיכולת שלו זה לפעור כל מוקש, חור בגודל של מטר על מטר על מטר בגוף הספינה. נצמדנו לדופן שפונה לכיוון הנמל של המונלייט, והתחלנו בנועל הדבקה. בנועל הדבקה אתה מנקה את המקום, אתה מצביד את המוקש, אתה מפעיל את כיפת המרום, וברגע שהפעלת אותה במנגנון החדש האלקטרוני, קיבלנו בונוס, התחיל להבהב לנו אור, אור אדום קטן, כמו בהזקה של הרכב. מרגע זה הלב באמת דופק חזק, אתה יודע ששלך עשית, ובשלב הזה, לפי התדריך, הייתי צריך לתת דיווח בקשר. כל ההפלגה, 3,000 קילומטר, לא חזור 10 ימים, הייתה דממת הלכות, אבל דיווח חובה אחד היה בכל הביצוע, שאני הייתי אמור לתת אותו, גמר הדבקה, ללא מענה. כל הדיווחים, במידה והיה מסתבך, היו גם באנגלית, מטעמי יתכון שדה ומודיעין. עכשיו אני גומר להדביק, ואני אומר, אוי ואבוי, אני צריך לחזור למזח ולדווח, ויש שם מלא בני דודים, זה לא רעיון טוב, ואני לוקח החלטה לצלול לצד שני של הנמל, אני חוצה את הנמל מצד אחד לצד השני לרוחבו, משהו כמו 500 מטר, כי בצד השני אני מזהה קטע שהוא פנוי מאוניות לא הוגנים, אני נכנס מתחת למזח שמה, מרים את הראש מתחת למים, מושך את הבן זוג שלי בועז גם כן, שירים את הראש מתחת למים, שולף את מכשיר הקשר מהאפוד, מוצץ את הפומית כמו שלימדו אותנו, שם את האוזנייה, נותן את המילה דיווח באנגלית וסוגר אותו. לא יודע אם קיבלו או לא קיבלו, אבל עשיתי מה שביקשו ממני בתדריך, ואנחנו מתחילים לצלול בחזרה לעבר ראש שובר הגלים, שזה הייתה נקודת החבירה והמפגש בין שני הזוגות. הגענו לשם השעה אולי 3 בבוקר, ואנחנו עולים בזהירות ולאט, שלא נתקל בדייגים, בין אבני קצה השובר, מרימים את הראש ואנחנו לבד. זאת אומרת שהספקנו לצלול ולהדביק ולדווח ולחזור, ואופר וגל עדיין נהנים מהטיול הלילי שלהם. אנחנו שמים את הראש בין האבנים ומחכים. עוברות משהו כמו 15 דקות, ופתאום במרחק של 30 סנטים, 50 סנטים מאיתנו מתרוממים עם שני ראשים. אנחנו מזהים את הראשים, לוחצים ידיים אחד לשני, וכל הרביעה יוצאת בצלילה אל חוץ מהנמל. כמה דקות, לטווח שלא נוכל להתגלות אם יש מישהו על השוברים. משם אנחנו עולים כל הרביעה לפני המים, ומתחילים בנועל חבירה לאסירות שלנו. כל הזמן הזה, הכוח הימי שלנו, האלממי שלנו, מחכה לנו בטווח תגובה, במידה והסתבך, לבוא ולחלץ אותנו. במשך כל הזמן הזה שאנחנו בנמל עושים את העבודה, הם מוכנים לכל אירוע של מקרים ותגובות, ארגז הבטחה מה שנקרא, וברגע שאנחנו מתחילים את החבירה, הכוח הימי שלנו מתקשה לחבור אלינו בגלל מצב ים. הים הוא מאוד גבוה, מאוד גלי, קשה להם לזהות את אמצעי החבירה, אז אנחנו מתחילים בנועל של הידרדרות חבירה. אם האמצעי הראשון לא עבד, אנחנו מפעילים אמצעי שני, אמצעי שלישי, בסופו של דבר חברנו, אספו אותנו חזרה לסירות, והתחלנו לצאת החוצה בחזרה לכיוון הכוח של שייטת 3, של כיוון הסטילים. הגענו לכיוון הסטילים, ים מטורף. הסטילאים מתקשים עד מאוד עם מנופי אמל"ח לעלות בחזרה את הסירות של השייטת.
כשהם יצאו, שעות ספורות לפני, התחילה רוח צפונית.
זהו חזי משיטה, מפקד הסטיל הכי קשת.
אנחנו נמצאים באלג'יר, מצפון עלינו, בקצה הים בצפון נמצאת צרפת, והתחילו רוחות ידועות, רוחות המסטרל. ככל שאתה יותר רחוק מצרפת, אתה מקבל צי הגלים. קרו שני דברים, השייטת הייתה צריכה לצאת מהנמל, הם לא יכלו לצאת את כל הדרך, הם מול גלים של 5 מטר, סירות קטנות, ולכן נדרשנו לצמצם טווח, על מנת להרים אותם, בטווח קרוב יותר, ממה שתוכנן, חריגה מכל משמעת מבצעית, להתקרב לחוף, עד כדי טווח שיכולים לשמוע את הספינות, או לראות אותן, או להבין שמשהו מתחולל. אבל הייתה ברירה. אבל אצלי הייתה בעיה כפולה ומכופלת. היה כל כך גבוה, אין לי מקם.
בפרק הקודם, סיפר חזי משיטה כיצד התקלקל מנוע מקם הספינה, וניתן היה להזיז את האנטנה שלו רק על ידי מתקן שהם בנו, מין גלגלת עם חבלים שונים שמשכו בידיים.
קרבת החוף היא לא ברורה לי באיזה טווח אני באמת נמצא. לקח לי די הרבה זמן להרים את הסירה הראשונה. אני עמדתי בגשר הפיקוד. שלחתי את יובל צור, הסגן, ואת יואב גלנט, הסגן הנוכחי. יובל צור היה הסגן לפני, אבל לקחתי אותו איתי כפי שהסברתי בהתחלה, אבל שמתי אותם שניהם ליד המנוף. על מנת שיעמדו שם ויוודו שעושים את העבודה הכי טוב, הכי בטיחותי והכי מהר שאפשר. בדיעבד הבנתי שבאחי רומח, שזה הייתה צריכה להרים רק תמוליות האלה, הסירות הגמישות, אז שני מפקדי השייטת, מפקד שייטת הסטילים ומפקד הקומנדו ירדו למטה לנהל את העניינים שם למטה, ועל גשר הפיקוד מפלג הסטילים ניהל את הסטיל. האירוע הזה שספינת טילים צריכה להרים בים גבוה מאוד את הסירות, הביא גם תחושה של פחד וחרדה של הלוחמים של שייטת 13 של הקומנדו. דבר שלא הייתי רגיל לראות אצלם, הם לא... אבל הים הזה, המקום שנמצאנו בו, המרחק מהבית, השעה שמתקרבת עוד מעט שהאונייה שם מתפוצצת, אני הנחיתי את האנשים, בעיקר את יובל ואת יואב גלנט, שיסתכלו רק שאנשים שלי לא נופלים למים, ואנחנו מנסים להרים את הספינות. כדי להרים את הספינות, אתה צריך להיות לא מול הגלים, רצוי עם ירקתיים לגלים, וזה אומר שאני צריך להפליג מצפון לדרום. זאת אומרת, החרטום שלי הוא לקראת החוף של לוב, של הג'יר, סליחה. אני לא מסוגל להעריך באמת את הדווח כי אין לי מקם, אבל נפעלתי מד עומק. כדי לבדוק את עומק ולפי המפה לראות איפה אני נמצא. כשאתה מנסה להרים עם חרטום לכיוון אלג'יר, והירקתיים הם ירקתיים לגלים, הגלים באים מאחור, וזה הדבר הכי מיוצב שיכול להביא את סירת הקומנדו להיצמד לדופן שלי, ולהרים אותה עם המנוף, לנסות לחבר את הקבלים ולהרים אותה. אבל אם זה לא מצליח ואני מספיק קרוב לחוף, אני חייב להסתובב. זה לא משנה מה קורה על הסיפון, ואני נתתי הוראות ופקודות, מתוך ידיעה ברורה, שמאוד יכול להיות שמישהו או ייפול לים, או כבל יחתוך אותו, ושאני אבד חייל, לוחם, בגלל העבודה המורכבת הזאת של ים סוער, וכשאתה מפנה דופן לגלים, הטלטול הוא טלטול נוראי. כל פעם לפני שהסתובבתי והבנתי שאני הולך לקראת טלטול, אני אמרתי כולם, להסתכל על כולם, לוודא שאין קבלים חופשיים, לוודא שכולם קשורים, לוודא שאין אדם שאנחנו לא רואים אותו על הסיפון, ומישהו שם עליו עין כדי שאנחנו נדע שכולם איתנו. אבל אני הסתובבתי. כי אני כבר שמעתי את הגלים מתנפצים על החוף.
אתה רואה את הסטילים רולינג ופיצ'ינג, אתה רואה המטורף, אתה רואה את הסנוניות מתקרבות לאט לאט ומנסות לתפוס את הסלינגים ולהתחבר ולא קורה כלום. עובר זמן ועובר ואור ראשון. כל הכוח שם 4 סטילים, לא 4, נכנסו 2, לא כל 4, 2 נשארו בחוץ הגז הבטחה, 2 התקרבו יותר להמסה. אתה רואה את השניים ככה, ואת הכלים שלנו סביב, לא מצליחים לעלות. והיה לי סף זה, זה כבר החלטה, ממש לא רחוק מלהטביע כלים. היה מטורף, 5-6 מטר גלים, אורחות מסטרל נושבות בטירוף לכיוון החוף הג'יריים מצרפת.
אחרי שהרמתי אחד, המשכתי לנסות להרים את הסירה השנייה. זה לקח לי הרבה מאוד ניסיונות. מכיוון שזה התארך זמן ארוך, התקרבנו לשעת זריחה, לא רק שעת זריחה, התקרבנו לשעה שבה אמור המוקש להתפוצץ ולהבין שהאונייה הזאת טבעה בנמל אלג'יר, שזה חושף את הכוח ואנחנו קרובים. בוודאי שהייתה מחשבה וגם החלטה שאנחנו נצטרך להדביע את הכלי שייט של שייטת 13 ולצאת החוצה רק עם הלוחמים, לאסוף אותם מהמים ולהדביע את הכלי. אני עשיתי הרבה ניסיונות לעלות צפונה, לשים ירקתיים לגלים, להפליג לכיוון חוף אלג'יר, להגיד לסירה להגיע על מנת לנסות להעמיס אותה פעם אחר פעם. ואז הייתה מחשבה שעוד מעט יש זריחה. עוד מעט אני רואה את החוף אוטוטו, הם רואים אותי גם. ואז אני אמרתי שאני מנסה עוד פעם אחת, וסיכמתי את זה, וגם אמרתי לזה, אם אני לא מצליח להרים, אנחנו פשוט נרים רק את הלוחמים, נדביע את הסירה, ונצא משם.
הלוחמים עדיין בסירה כל הזמן?
כל הזמן, הלוחמים בסירה. הלוחמים מתפעלים את הסירה על מנת להגיע לדופן, על מנת שאנחנו נוריד להם את הקבלים, שהם ישימו את הקבלים בנקודות הרמה, ואנחנו נוכל להרים אותם עם המנות. פעם האחרונה משכתי כמה שיכולתי, ובאמת בדקה ה-90 צריכים לשים את הקבלים להרים, להסתובב בסיכון גבוה מאוד תוך שהסירה אפילו עוד לא הורמה, אבל היא הייתה באוויר מתנופפת. הייתי חייב להסתובב והסתובבתי, יצאנו צפונה. כשסיימתי להמיס והסתכלתי, התחלתי להפליג צפונה והסתכלתי אחורה, אני ראיתי את דמדומי הבוקר מעל הצללית של החוף של נמל הנאבה של אלג'יר. ויצאנו מתחום סכנה שיכולה להיות הרת אסון לי, לצוות, למבצע ולמדינת ישראל. זה לא פחות מאשר לשים ספינת טילים על חוף אלג'יר בזמן מבצע התקפי שכזה. והכי רומח נמצאת צפון עלי. הוצאתי שורה אחת בקשר שהמסתי את כולם ואני בדרך צפונה. זה היה לילה מהקשים שעברתי. ואתה יודע, כשאתה יוצא החוצה עם הספינות מועמסות, אז יש נועל שאנחנו מכסים את הכלים ברשתות הסוואה על מנת שהם לא יהיו מזוהים ממטוסים או מלוויינות. ואמרתי, אני לא מעלה אף אחד עכשיו לגובה לפרוס את הרשתות הזוועה. אנחנו עשינו דבר שבנס יצאנו ממנו כשהסירות עלינו, שאף אחד לא נפגע. כמובן שביציאה צפונה וחזרה לכיוון הארץ אנחנו שמענו שהספינה התפוצצה. אני בצריכת דלק גדולה, ואז ברור, עוד כשהיינו בדרך אל היעד היה ברור שצריכת הדלק שלנו היא גבוהה, הוציאו אותך עם העוז לצאת ככל שאפשר מערבה על מנת להיות מסוגלים לתדלק במקרה שיהיה חוסר וצורך. ואכן, אני הייתי צריך דלק. ואנחנו הגענו דרומית ליוון, נכנסנו ראשונים לתדלק, לחימהוז, עוד אירוע מורכב. גם התדלוק לא היה בים פשוט, אבל עשינו את זה. ואז גם היה הפעם הראשונה, אנחנו מספיק רחוקים מהיעד, היינו במרחק די קצר שיכולנו לדבר עם הגשר של אחי רומח. במפקד השייטת. אני זוכר שאחד מהמשפטים שהביאו הערכה גדולה, זה שידידיה יערי אמר לי, מגיע לך שאני אקפוץ למים וישחה אליך. וזהו, אנחנו חזרנו חזרה. נהוג בחיל הים שהסדר הכניסה לנמל הוא ספינה של הבחירים נכנסת קודם, ואכן באמת הכי רומח נכנסה קודם, אני נכנסתי, ואני זוכר ש... על הרציף חיכה לי מפלג הסטילים, חיים גש, הוא חיכה לי לאות הערכה גדולה על מה שהיה לו להגיד במבצע הזה. הוא בעצמו מעיד, והוא היה ותיק ממני, בשנים טובות וארוכות, שהוא לא היה בים כזה, לא במורכבות כזאת, לא בתקלות כאלה, לא במבצע התקפי כזה. וכשאני ירדתי, אני אמרתי לו, המשפט הראשון שאמרתי לו, אז אחרי שאתה תגיע, אתה קושר את הספינה, אתה יודע שהמשימה שלך הסתיימה, אתה יכול לרדת, זה אפילו לא ספינה שלך, שמיקי גנוב שבור את הראש. אני סיימתי את ההפלגה הזאת. אני את שלי עשיתי די ויותר, אבל אני זוכר שירדתי לחוף ואמרתי לחיים גש, חיים, זה היה קשה. נגרם לי נזק נפשי שאני לא יודע מה הוא. אני חייב להגיד שעד היום, אם אני נכנס ללילה ההוא, מרגיש קוצר נשימה, ומעין חרדה פנימית כזאת, שאני חייב לקחת את הראש שלי למחשבות אחרות, על מנת לא להיכנס במחשבות ללילה ההוא.
הסיפור המעניין לי בתור קצין צעיר בן 23 שהיה 3 חודשים לפני שחרור, שאני מגיע ביום שישי ב-5 בבוקר לבסיס אטליט דרך הים עם הכלים שלנו, אחרי שהסטילים פרקו את הכלים שלנו אל מול המזח. אני מטפס על הסולם על המזח ומחכה לי בחור מוכר בשם אלוף אברהם בן שושן, מפקד החיל שלי, ונותן לי ביד בקבוק ויסקי עם הקדשה כמיטב המסורת, תודה על פועלכם. ואני לוקח את הבקבוק וקורא לחברים שנשתה קצת, בכל זאת עשינו קצת עבודה. והאלוף נוזף בי ומבקש שלא נשתקר. אמרתי לו, מה זאת אומרת? והמשט שלנו דידי אומר, אורי, בשעה 9 אנחנו על מדים לבנים בקריה. אז זה קצת קלקלו לנו את החגיגה, כי לא יכולנו לשתות מיידית כמיטב המסורת. ואנחנו יוצאים ביום שישי בבוקר עם פורד אסקורט, משט 13. הנהג לידו, בכיסא האחורי, יושב עבדכם הנאמן, והבן זוג, מפקד הזוג השני, עופר טלי, מדים לבנים. ומגיעים לקריה, זה היה מקום צנוע, 5 קומות עם שין ג' מצדיעים לנו. אנחנו עולים למעלה, בשולחן נורא ארוך, 20 מטר. בראש השולחן יושב בחור בשם יצחק רבין. בצד ימין של השולחן יושב בחור בשם אברהם בן שושן, מפקד חיל הים. בצד השני יושב בחור בשם רב אלוף משה לוי, הרמטכ"ל. ושאר המסובים לפי הדרגות הם אלופים, אנחנו לא מכירים אותם, כי זה שנים שאינם מתוקשרות. ורבין מבקש מאלוף משנה משט 3, משט סטילים זיכרונו לברכה, לעלות ולהסביר את כל שלב ההפלגה מהארץ עד למים טריטוריאליים אלג'יריה. אחריו הוא מבקש מאלוף משנה דידי ארי משט 13 לעלות ולתאר את הקטע של ההפלגה של שייטת 13 ליעד. ואחרון חביב, הגיע התור שלי לספר מה אני עשיתי. ואחרי שנגמר התחקיר הזה, רבין קורא הצידה לפקד הזוג השני, החבר שלי עופר טל ולי, ולוחץ לנו את הידיים. אמר להם, חבר'ה, תודה רבה, מנעתם מגה פיגוע, עשיתם עבודה טובה, אנחנו מרוצים. ומעכשיו אתם צריכים רק לעשות דבר אחד, לסתום את הפה, לא מדברים. ועברו מעל 30 שנה לפני שהיה אפשר להזכיר את זה, והיום שהרעיון הזה מוקלט עברו 37 שנה, אבל מקווה שתגחלת, המשיכו הצעירים.
לקראת יום העצמאות של שנת 88, חגיגות ה-40 למדינה, ושם הוחלט בפעם הראשונה להעניק אות הנשיא למתנדב, לקצינים שצהל ישלח, אחד מזרוע הים, אחד מזרוע היבשה, ואחד מזרוע האוויר. בן שושן שלח אותי להיות הנציג של חיל הים שמקבל את אות הנשיא למתנדב בשנות ה-40 למדינה. לצידי עמד טייס, עשאל, שהוא היה גם פדוי שבי, קטוע רגל, ממלחמת יום כיפור. והצעיר שבחבורה שנשלח מכוחות היבשה היה סרן מפקד סיירת צנחנים, הרמטכ"ל היום, כוכבי. אז אנחנו שלושתנו קיבלנו את אותה נסיעה למתנדב, שזו הפעם הראשונה, נדמה לי גם פעם אחרונה, שקיבלו מכוחות צה"ל את אותה נסיעה למתנדב.
זהו שלמה ג', קצין מודיעין חיל הים.
הערכנו שזו שלא הייתה כשהם באו, כשקראו לה הטבירוס, היא כנראה בדרך עם הכבודה שלה המסוכנת. לכן חיל הים המשיך להיות בערנות ובמוכנות לקדם. כלומר, הכוננות בחיל הים לא ירדה. גם הכוח שנע חזרה מזרחה עשה את כל המאמצים לאתר אותה בדרכה מזרחה, וגם כוח שיצא מישראל בשישי שבת יצא לקדם אותה למקרה שהיא בדרך.
זהו, עד כאן לפרק זה. אנחנו נשוב עם החלק השלישי והמותח בסיפור האטווירוס. תודה לאורי פלקס וגל מאירי, אנשי שייטת 13. תודה לחזי משיטה, מפקד הסטיל אחי קשת. ותודה לשלמה גימל, איש מודיעין חיל הים. תודה לנתן פוזניאק, שערך את כל הראיונות, ויחד ערכנו את הפרק. תודה מיוחדת לאלוף משנה בדימוס, כוכבי עזרן, שיזם את נושא הפרק וקישר אותנו עם המרואיינים. תודה לכל התורמים שלנו שמאפשרים לנו להפיק פרקים מורכבים שכאלה בעזרת תרומה קטנה חודשית, כוס קפה בחודש. וכמובן, תודה ענקית לכל המאזינים שלנו. אני יובל מלכי. קטעים. בפרק הבא.
וירינו 42 פגזים. עכשיו, בדמיון המפותח שלנו, חשבנו שאנחנו נראה פיצוץ, אש, עניינים, משהו כזה מעניין. באיזשהו שלב מודיע לי קצין הנשק מהמיג, המפקד, הנעילה נשברה. הנעילה של מערכת בקרת אש נשברה, ואומר, הוא לא רואה את המטרה.